חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, ישי גולדן ואני היום השוטר הטוב. אין לדעת באמת מהי המחיר הנורמליזציה עם סעודיה, אם וכאשר, אבל ברור שיהיה מחיר והוא כנראה לא יהיה נמוך. מדינה פלסטינית, אולי, לק מתוסף 35, כנראה, ולהסכם הגנה אזורי אמריקאי עם מדינות ערביות נוספות שהיא מלכדת ישראל, לא ברור. כך או אחרת, יהיה על מדינת ישראל להכריע מה תג המחיר שהיא מוכנה לספוג עבור הסכם אסטרטגי עם סעודיה, וגם מה תכליתו ותועלתו של הסכם כזה. מובן שמדינה פלסטינית אינה באה בחשבון בשום תסריט, אם כי עליי להודות שאינני אופטימי בעניין זה, ואפשר גם שידי ישראל קשורות, ולא יסתייע באמת למנוע את האסון הזה אם טראמפ יתעקש עליו. אבל בניגוד לרבים אחרים, אני פחות מוטרד מהספקת F-35 לסעודים מכמה סיבות. ראשית, הסעודים מתחבשים תוך פקיחת עין על איראן בכלל. ישראל וסעודיה מעולם לא נלחמו זו בזו, לא במישרין ולא בעקיפין. החות'ים והאיראנים הם מקור הדאגה הסעודי ולא ישראל. בנוסף, התלות הסעודית באמריקאים לביטחון והגנה מבטלת כמעט אפשרות של עימות בין השתיים, ואומר ישראל לסעודיה, בלי קשר לזהות היושב בבית הלבן. והכי חשוב, עם כל הכבוד למטוסים, ההבדל האיכותי האמיתי בין ישראל ליריביה לא היה מעולם רק טכנולוגי, כי אם בעיקר אנושי. טייסי חיל האוויר טובים בהרבה מכל מקביליהם בצבא הסעודי בוודאי, ומערכות הנשק הישראליות ממילא משדרגות את המטוסים בדרך שהסעודים לא יגירו אליה לעולם. אז F-35, עם כל הצער, הוא מחיר סביר בעיניי לשלם עבור הסכם נורמליזציה אסטרטגי עם אחת מהחשובות במדינות העולם הערבי. האתגר האמיתי שניצב בפני ישראל אינו חיל האוויר הסעודי, כי עם חיל האוויר הדיפלומטי המסוכן שטס במהירות סילון למדינה פלסטינית. וכאן נכנס השוטר הטוב לתמונה, והוא מוענק לדני דנון, שגרירנו באום, שעומד כרגע בחזית הבינלאומית העוינת ביותר לישראל, ונאבק כהלכה כנגד הרעיון המסוכן של מדינה פלסטינית. אני מאוד מקווה שכל ממשלה שתהיה כאן תדע מה הקו האדום לכל נורמליזציה עם כל מדינה במזרח התיכון, והקו האדום הוא מדינה פלסטינית. היא האיום האסטרטגי האמיתי על ישראל. לא כמו המטוסי F-35 בידי מדינה ששונאת מלחמות, אפילו יותר מדונלד טראמפ.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. איך יודעים להבדיל בין הצעת חוק להצהרת חוק? המונח הזה, הצהרת חוק, נטבע בכנסת, הוא מתייחס להצעת חוק שגם מציעיה לא התכוונו בכלל שתשלים תהליך חקיקה, או שידעו מראש שאין לה שום סיכוי לזכות ברוב. מעלים אותה רק כדי לזכות בהזדמנות להציג רעיון מעל הדוכן, שייכנס לנצח לדברי הכנסת. מציגי החוק מדברים אל העולם, אל המצביעים שלהם, אל התקשורת, לא באמת מנסים לשכנע חברי כנסת לקראת ההצבעה. חוק עונש מוות למחבלים היה כזה, סיסמה, הבטחת בחירות משלהבת. אני יודע כי התומכים באמת רוצים שאפשר יהיה להוציא להורג מחבלים, גם אני רוצה. אבל אי אפשר היה להעלות את להצבעה כל עוד היו חטופים חיים בידי החמאס. עכשיו העלו אותה, והיא זכתה לרוב בטרומית, ובקריאה הראשונה יכלו לנסות להאיץ אותה לשנייה ושלישית, אבל המציעים עצמם אולי נבהלו שמה תעבור. אז לקראת דיון ההכנה לנוסח שיעלה למליאה להצבעה, החמירו אותה מאוד, כדי שלא יהיה שום סיכוי שתעבור. ואם חלילה זה יקרה, הם סומכים על בגץ שיפסול את החוק, כי בשום חוק בישראל לא יכול שיהיה כתוב שהוא מיועד רק למי שרצחו יהודים. ברור לי שהמציעים לא רוצים להוציא להורג יהודי גם אם רצח ערבי, אבל מה לעשות? זה אחד מהקשיים הנובעים מהיותה של המדינה הדמוקרטית. תארו לכם מה היו אומרים אצלנו אם באיזושהי מדינה בעולם היו מחוקקים עונש מוות לטרוריסטים למעט עם הקורבן יהודי. מדינה גזענית ואנטישמית, נכון? ולפיכך, היום התגלה כי המציעים לא רוצים באמת לחוקק את החוק, או מצפים שייפסל בבגץ, ואז יהיה את מי להאשים.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
ערב מצוין, אריה. תגיד, מה המחיר שאתה מוכן לשלם עבור נורמליזציה עם הסעודים?
מעט מאוד, מעט מאוד. בטח לא מדינה פלסטינית, ואני גם מתלבט בשאלה האם, לא בטוח שזה בכלל תלוי בנו, אבל השרת גרעין בסעודיה נראית לי מאוד מסוכנת. כן. אגב, F-35, אני לא בטוח שהם רוצים, זה עלול להפחיד את הגמלים שלהם.
אבל אני, למשל, תסריט יותר רגיוני בעיניי זה שיום אחד ישראל וסעודיה התקפו ביחד עם F-35 את איראן, מאשר שהמטוסים האלה יופנו לכיוון ישראל, למרות שאנחנו במזרח התיכון, ושכנינו הערבים הוכיחו כבר מה כוונותיהם כלפינו, לא משנה איזה דגל יש להם מתחת.
נכון, אז, וגם תמיד עלולים להתחולל חילופי שלטון שם, למרות שהם יציבים כבר הרבה שנים. זה סבוך, אני לא חושב שיש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לשלם בשביל הנורמליזציה. אמרו בצדק שהסעודים מקבלים מאיתנו כבר כל מה שהם רוצים,
נכון.
חוץ ממדינה פלסטינית. נכון. אני לא בטוח שהם מתים עליה, אבל הם כנראה שם.
הם משלמים מס שפתיים, כי הם רואים את עצמם מנהיגי העולם הערבי, אבל דיכון קרלס לגבי הפלסטינאים, זה ברור.
יאללה חדשות. ועם אסף נבו ושני רומנו, האורחים והמפיקים, ואחרי אל השידור, סתיו קורנס. שוב, ערב טוב, שי.
ערב טוב, ארי.
נמהר ונפנה לכתב הצבאי של מעריב, לאבי אשכנזי, שלום לך.
כן.
אהלן, ערב טוב, חברים.
תקרית חמורה בעזה, ירי על כוחותינו, בצהל שוקלים איך להגיב. מה, צריך אישור אמריקאי להשיב באש?
כרגע... לא, תראה, אם... כן ולא. צהל מגיב מיידית, אבל אם צריכים להגיב בצורה יותר נרחבת, אז כמובן שזה עובר דרך קריאת גת, דרך המפקדה האזורית, ושם מן הסתם צהל יציג את מה שהוא הולך לעשות, והוא גם יקבל מן הסתם גם את האישורים בעניין הזה.
אני לא זוכר סיטואציה כזאת, אבל הרבה דברים קרו בתקופה האחרונה.
לא, אבל זה שאנחנו מדברים על זה, ואפילו שאבי אומר כן ולא, הכן, העובדה שישראל צריכה להרים טלפון ולשאול אם מותר לה להגיב, היא פגיעה קשה מאוד בריבונות וגם בביטחון שלנו.
כן.
כן,
כן, אנחנו מעירים הערה, אתה יכול...
אנחנו מקטרים.
בסוף, בשורה התחתונה, יש לזה גם יתרונות שאמריקאים אלה שנמצאים עכשיו בחזית, בסוף, לטוב ולרע, זה באחריות שלהם. ומה שנקרא זה יש גננת בשכונה והיא מנהלת פה את הגן כרגע, וזה טראמפ והמסקלה שלו בקרית גן.
טוב, צפונה, נתניהו, קץ, סער, הרמטכ"ל, ראש השבק סיירו בסוריה באזור חיץ. מה הם עשו שם? בדקו מה אפשר לתת לאל ג'ולני או מה מוכרחים לשמור?
קודם כל זה נתן לו פטור היום מנוכחות בבית המשפט בחוב ויצמן בתל אביב, אז זה כבר הישג. בזכות הסיור הזה הוא לא היה צריך להיות היום בעוד יום דיונים. אם אנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, אז כן, אנחנו רואים שדברים קורים כרגע בצפון. אנחנו צריכים רגע להסתכל, רגע זום אאוט ולראות מה קורה בלבנון, מה קורה גם בסוריה, בעיראק ובתימן. ואנחנו רואים שזה הכל מסביב איראן. איראן כרגע מנסה להריץ כמה מהלכים פה בגזרה, כולל גם אגב באיוש, כדי ליצור איזשהו לחדש מחדש את הפרוקסי שלה בעניין הזה, ואנחנו רואים את הפעילות ההתחמשות בכל אותם מקומות של אותם גורמים שקשורים ברמה כזו או אחרת לאיראן. ואנחנו מדברים לא רק על חיזבאללה ולא רק על חמאס, אנחנו מדברים על ג'יהאד איסלאמי ועוד ארגונים כאלה ואחרים שיש להם איזה קשר עם איראן. אז אתמול ראינו מה עשה צה"ל כאשר הבין שחמאס לבנון מתכנן להוציא לפועל פיגוע מאוד משמעותי כנגד כוחות צה"ל במרחב הקו הכחול ובמוצבים. אנחנו מדברים על פשיטה, על הפעלה...
חמאס ש... ולא חיזבאללה.
חמאס, אמרתי...
כן, רק רציתי לוודא שאנחנו מבינים על מה אנחנו
דברים. אנחנו מדברים את אותם דברים. איראן כרגע מפעילה את כל הפרוקסי שלה. את כולם, את ג'יהאד איסלאמי, את חמאס, את חיזבאללה, את כולם היא מכינה ומאכשירה כדי ליום פקודה, מה שנקרא. וזיהו את ההתארגנות הזאת, שלחו את מטוסי חיל האוויר, יש שם סדר גודל של כ-20 מחבלים הרוגים ועוד כ-100 פצועים, בדרגות פציעה כאלה ואחרים. הם תכננו מסתבים של סדר גודל של כ-120 מחבלים, תכננו לבצע איזשהו פיגוע ענק באזור גבול הצפון, באזור לבנון, וזה בהחלט צריך להפיל את כולם.
תגיד, אשכנזי, במה שונה הפעילות של צה"ל ממה שמכונה הפעילות בתקופת המב"ם, מערכה בין המערכות, שגם אז צה"ל פעל אחת לזמן, בצפון, לאוויר?
הוא לא פעל, הוא שיחק את השופו את זה.
כי אני שואל את עצמי, אם אנחנו לא, באמת, עוצרים פה איזה טפטוף, אבל מתחת לזה יש איזה נהר שלם.
צה"ל לא פעל במב"ם? לא הבנתי מה אמרת.
כן, הוא לא פעל באמת במב"ם. זה שהוא תקף כמה דיונות ב...
בוא נהיה, אבי, הפציצו בסוריה כל שלישי ורביעי.
מפעלים חשאיים, כולל פעולות קרקעיות והפצצות.
מותר להגיד, מותר לדבר.
דבר.
אני אענה לכם, אני חושב שאני אומר בצורה כזאת.
לא, זה מפתיע אותנו, לא...
זה לא מפתיע, ארי, אתה יודע איזה טוב מאוד. הרי בסוף, בתקופת המב"ם, לא באמת תקפנו את הדברים האמיתיים שהיו צריכים לתקוף. לא תקפנו את מרכזי הנשק של חיזבאללה בבקה, לא את המחסנים התת-קרקעיים, לא את משלוחי הנשק שנחתו בנמל התעופה בבירות, לא את אוניות הנשק שהגיעו בהמוניהם לנמל בבירות. תקפנו מדי פעם כמה שיירות על גבול עיראק, סוריה, וככה ניחמנו את עצמנו.
אתה רוצה להגיד שהרמטכ"ל ושר הביטחון שיקרו לציבור?
אני לא אמרתי ששיקרו. אני לא אמרתי ששיקרו, אני רק אמרתי שבסוף אנחנו ראינו את ההיקפים של כמות הנשק שפגשנו אחרי השביעי באוקטובר, גם בגבול הדרומי וגם בגבול הצפוני, וזה לא 2-3 טילים שחמקו לנו מ...
וזו בדיוק שאלתי, אם הפעילות הכירורגית הנקודתית הזאת של צה"ל באמת מונעת מההתחמשות וההתעצמות להתפתח לפני שיהיה מאוחר מדי.
ההבדל שקורה כרגע הוא... שאנחנו לא מחכים שהדברים האלה יגדלו ויפכו להיות מוגלה מזהמת את האזור, ושהם יגדשו שהציר יגלוש ויפגע בנו. ראינו מה קרה לנו באוגוסט 23, חמאס, חיזבאללה העמיד את אותו אל בהר דוב, ומאזן האימה בין ישראל ללבנון היה כזה שישראל נמנעה אפילו להזיז את האוהל הזה, כי הבינה שזה יהיה היקף של טילים על ישראל, על יישובי הגליל, על העורף הישראלי, ולכן לא נגעו בעניין הזה.
הבנתי, זה מאוד מפתיע, אבל יש לנו עוד חצי דקה, תגיד לנו מה היה שיתוף הפעולה המפתיע בין חיילי צה"ל וסורים כדי להבריח נשק לארגוני פשיעה, אולי גם לטרור ארצה.
כסף גדול, ושוב אנחנו רואים את הנגיעה האיראנית, שמה האינטרס של להכניס פה, יש פה אינטרס להציף פה את האזור הזה בכלי נשק, אנחנו רואים את זה גם מהדרום עם אותם רחפנים בכמויות, אנחנו רואים את זה גם מגבול ירדן, ואנחנו רואים את העניין הזה גם מסוריה. זה אותו נשק שאמור להגיע לידיים עוינות ברמה כזו או אחרת ליום הדין, ושאנשים יצטרכו לתת, שיהיה להם את היכולת לפעול. ואגב, עבריינים לא צריכים מגים, עבריינים לא צריכים טילים נגד טנקים, מי שצריך את זה יותר זה ארגוני טרור, וכשזה זולק טילים על תוך שטח ישראל זה צריך להטריד את כולם, את האזרחים, אבל גם את אנשי מערכת הביטחון.
טוב, זה לפחות נתפס, אני מקווה שזה לא רק צייר קרחון. אבי אשכנזי, תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב נעים חברים.
פרסומת אחת. אתמול בפיגוע בצומת הגוש נרצח אהרון כהן, בן 71, מוותיקי קריית ארבע. ואנחנו משוחחים עם רועי עטיאס, חתנו של אהרון כהן. שלום לך.
שלום לך, ערב טוב.
תנחומנו מעומק הלב, כן. לך, לכל המשפחה. ספר לנו קצת על רועי עטיאס, על אהרון כהן.
על אהרון, אז ככה באמת היריעה קצרה מלהכיל, אבל ככה ממש הסתדר לתמצת. זה אדם באמת, קודם כל אדם מאוד מאוד שורשי, ומבטיק קריית ארבע פה. אדם ענב, צנוע בדרכיו, ממש ממש אדם כזה שאתה יודע, אנשים של פעם, שאתה פשוט מקנה במידותיהם, איש תמים, פשוט הולך ועושה את מה שצריך לעשות, לא מתערב, לא מתערבב. אם הוא כבר מדבר, אז זה תמיד לעניין ובעניין. איש באמת שפשוט להתחקות אחרי מידותיו.
כמה שנים הוא חלק מההתיישבות?
הוא גר פה בקריית ארבע כבר 42 שנים.
וואלה.
כן, כן. כמו שאמרתי, מבטיקה הקריאה, המשרת הקריאה הולכת ומתפתחת לאורך השנים. וככה אפילו בשבת חיי עשרה האחרונה, בילינו ככה כל המשפחה פה בבית שלו. שאלתי אותו ככה, הייתה לדבר איתו על שבת חיי עשרה שהייתה סוערת במיוחד וגשומה. ועליו זה הגיעו המוני המשרל כאן לקריית ארבע, בנעת המכפלה. שאלתי אותו אם הוא מכיר עם זה, זאת אומרת, אם זה משהו שהיה בעבר, כשהם התחילו להתגורר פה, אז הוא אמר שזה באמת, הוא השתעה למראה כמות האנשים שהגיעו לפה, והוא אמר שבאמת המונים האלה שציפו את קריית ארבע, פשוט זה הפליא אותו, וזה משהו שהתפתח בעשר שנים האחרונות.
בכל השנים האלה הוא גר באותו בניין, בניין שקראתי, ששמונה מדייריו, מאלה שגרו שם, נרצחו במהלך העשורים האחרונים?
נכון, נכון, לגמרי, כן. הוא גר פה בירושלים לקריית ארבע, באמת הם גרו פה כל השנים האלה. וכן, בבניין הזה, לדאבוננו הרב, נרצחו, כן, ממש שמונה דיירים פה. בבניין הזה, אם זה משפחת ליטמן, אני לא אמנה את כולם, כי אני לא מכיר את כולם, אבל מי שאני כן מכיר, אני אדבר עם משפחת ליטמן שהוא גורם פה.
העובדה שהמספר המדהים הזה שאתה אומר של אנשים שהתגוררו בבניין ולצערנו נרצחו, מעידות רק על המחויבות שלו. להתיישבות ועל האמונה שלו בצדקת הדרך הזאת, גם במחיר סיכון גדול שהוא ידע שיש מן הסתם.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. אהרון יצא לשוחח איתו לא פעם ולא פעמיים, באמת על הסיכון ועל זאת אומרת, למה הגעתם לפה? איך זה שלא ברחתם לפה אחרי כל כך הרבה אירועים שהיו פה? והוא באמת, הוא תיאר בפניי שהוא באמת היה כל כך הרבה אירועים, אם זה זריקות אבנים או בקטבים או אפילו ירי ממש על אוטובוס שבו שעה שגם מזה מצלבנס, וכן, בוודאי, הוא האמין בצדקת דרכו ובהתיישבות של ביישוב ארץ ישראל, ביישוב המקום הזה קריית ארבע, בהתפתחות שלו, וכן, זה לא הרתיע אותו, להפך, זה רק חיזק אותו. רק חיזק אותו, ש...
היום אנחנו יודעים שהוא היה אב לשישה ילדים וסב לנכדים, אתה נשוי לאחת מבנותיו, הילדים, הנכדים, גם הם בקריית ארבע?
הנכדים כולם בקריית ארבע, הילדים שלי באופן אישי היו פה ממש אתמול, בזמן שהגיעו מהמשטרה להודיע את הבשורה. אנחנו כולנו מחוברים אליו מאוד, מאוד מאוד, כל הילדים, כל הנכדים. אני החתן שלו, אני מרגיש שזה אבא שלי, לכל דבר בעניין. ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו שהיינו בחיקו, הוא בפרט מאז שאשתו האהובה, אמא, אם היקרה שלנו מיום נפטרה לפני קצת יותר מחמש שנים, אז בכלל עטפנו אותו בכל הזדמנות. שבתות, חגים, ימי חול, וככה, כמו שאמרתי, ידים שלא מגיעים פה באופן קבוע בימי שלישי, כדי לבקר אותו. אז ככה, הם באמת היו בחיקו שהוא יחזור.
תגיד, התחושה שלך כמי שחי בשטח ומבין אותו הרבה יותר טוב מכמעט כולנו, היום כותב אבי סחרוף שאנחנו בדרך לאינתיפאדה שלישית, שכל התנאים בשטח מבעבעים. אתה מרגיש באמת בשבועות האחרונים שיש אנרגיה אחרת באוויר, משהו אחר נדלק כרגע בשטח? לא שאנחנו חושדים שהערבים, פלסטינאים והערבים ירצו להפסיק להרוג בנו, לא משנה באיזה עיתוי, אבל יש משהו יותר חזק עכשיו בשטח, אתה מרגיש?
לא, אני לא חושב תראה, אני אגיד לך בכנות, אני לא חושב שזה אי פעם דאך. לא מרגיש שיש איזושהי דעיכה, או שהייתה דעיכה, או ש... זה תמיד תמיד בוער פה, סביב האזור, בכלל הסביף. ידע וראה פיגועים לא מעכשיו. אז אנחנו יכולים את המציאות הזאת באופן יומיומי. אני לא מרגיש שיש איזה בערה או דעיכה. זה תמיד... הסטטוס הוא אותו סטטוס כזון. לא מרגיש שיש איזה משהו, ואינתיפאדה או אינתיפאדה, זה המצב. זה המצב כרגע כאן.
רועי אטיאס.
כן.
מן השמיים תנוחמו.
אמן ואמן.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
תודה רבה. ואנחנו לנושא אחר, ומברכים בשלום וערב טוב את פרופסור אייל זיסר, מזרחן, סגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום וערב טוב.
טראמפ הכריז, סעודיה היא בעלת ברית שאיננה חברה בנאטו, והמטוסים שלהם זה כמו המטוסים שלנו, ואנחנו צריכים ממש לשמוח. תגיד, כמה אנחנו צריכים באמת לדאוג, או שאנחנו סתם מקנים כי גילינו שאנחנו לא החברה היחידה של טראמפ?
אנחנו צריכים לדאוג אסטרטגית מכך שטראמפ לא סופר אותנו, ושטראמפ רוצה להבין מי זה שרה, ואם הוא ג'יהאדיסט, השליט של סוריה, או מה, אז הוא לא פונה אלינו, יותר יש לו חברים קרובים, ידידי הנפש שלו, ארדואן ואמיר קטר, כן? אז זה בעיה אחת. לגבי סעודיה, אני לא חושב שסעודיה היא איזשהו אויב או איום על ישראל, אבל הבעיה היא שכשאתה מתחיל בסעודיה, אתה ממשיך למצרים, ובסוף אתה הולך לירדן ועיראק, זאת הבעיה, מדרון החלקלק. האמריקאים תמיד אמרו לישראל צריך שיהיה יתרון יחסי מובהק, והדברים האלה
אבל מתרסמים. ביניהם אני לא פחות ממה חושבים בירושלים על הפסגה הזאת אתמול, מה חושבים על זה בטהרן, ומה חושבים על זה בקהיר, כי אני חושב שגם הם נמענים לאירוע הזה.
מצרים זה
גם בטורקיה אגב. כן. גם בטורקיה אגב.
אז טורקיה גם תקבל, כן? מצרים וטורקיה אומרות איך גם אנחנו מנצלות את ההזדמנות, עכשיו גם אין את העניין הישראלי, ומשדרגות את היחסים, ואם לסעודיה אז גם אנחנו, דובר בזמנו כשאמרו שאולי לסעודיה ייתנו קור גרעיני, אז הוא גם מצרים תרצה, גם טורקיה תרצה, אז הנה, טורקיה כבר רוצה F-35, וגם מצרים מן הסתם תרצה, ואפשר לסמוך על טראמפ שייתן להם את הדבר הזה. את איראן זה לא משמח, כי ארצות הברית יש לה נוכחות לעת הזו, ויש לה השפעה, אבל צריך לשים את הדברים בפרופורציה, כן? טראמפ הוא חשוב, אבל הוא עם תאריך תפוגה, והוא חולף. וגם הסעודים יודעים שמחר יכול או לבוא ממשל דמוקרטי, ואז עוד פעם יזכירו לשליט סעודיה שהוא רצח עיתונאים וזה לא מתאים לאג'נדות של הדמוקרטים, ויזכירו לארדואן שהוא דיקטטור, או יבוא הסגן נשיא של טראמפ שבכלל הוא לא רוצה מעורבויות בה אזור. אז אני חושב שגם הסעודים מפוקחים להבין, טראמפ זה חשוב, אבל לא על זה מבססים את מה שנקרא ביטחוננו הלאומי, אבל הוא מציע, אז ניקח.
אבל למה הוא כל כך, סליחה על הצרפתית שלי, מתחנף לסעודים? אתמול היה טקס קבלת פנים, אני לא זוכר דבר כזה.
תמורת טריליון דולר.
לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה מעולם בתולדות הבית הלבן. זה היה פשוט באמת, הזכיר מונרכיה ערבית שמקבלת פניו של מלך.
וכשהוא בא לבקר בכנסת זה נראה יותר טוב, החנופה והזה, גם שלנו וגם כן, זה טראמפ. עכשיו הוא רוצה, הוא מקבל מהם היקפים של השקעות וכספים, אני לא יודע אם גם באופן אישי הוא ומשפחתו, אבל בוודאי ארצות הברית, זה טוב לכלכלה, זה טוב לבוחרים, זה טוב לטראמפ, אז למה לא בעצם? למה לא בעצם? ואת בן סלמן צריך לרקח, כן? כי האמריקאים, ממשל ביידן, קודם לזה ממשל אובמה, הכילו אותו הרבה קש ומרורים, וגם בן סלמן צריך להרגיש שהוא לא ילד זנוח ליד ארדואן ואמיר קטר. אז אם אתה מתחנף לארדואן ולאמיר קטר, אתה לא צריך להתחנף עוד יותר.
ממה ששמעתי אתמול, העניין הגרעיני נשאר עמום. אתה מבין אם הם קיבלו העשרת אורניום על אדמת סעודיה?
אני לא יודע. הם קיבלו הצהרות והבטחות מאוד משמעותיות, אבל שוב, זו שאלה מה יקרה כשטראמפ יסיים את הקדנציה, מה יישאר מזה? אורניום לעומת זאת נשאר, אבל בינינו אני לא הופתע שגם ייתנו להם את הדבר הזה.
אני חושב שזה מדאיג.
מאוד מאוד מדאיג.
אני אומר, אני מוטרד.
אגב, הברית הגנה הזאת, היה והאיראנים תוקפים, או החות'ים תוקפים את הסעודים. מה בעצם אומרת ברית ההגנה? אמריקאים שולחים נושאת מטוסים ונלחמים באיראנים או בחות'ים?
אנחנו ראינו שכשתקפו אותם, הרי גם האיראנים וגם החות'ים תקפו את ערב הסעודית לאורך השנים האחרונות, אגב, גם בזמן ממשל טראמפ, ואמריקאים לא עשו שום דבר. אני, טראמפ חושב שבכוח המילה אפשר למנוע מצבים, והוא חושב שההסכם והעמידה שלו מאחוריו תמנע את המתקפה האיראנית, אז השאלה שלך היא היפותטית. אני לא מעריך שארצות הברית תצא למילה, עוד פעם, תלוי איזה מתקפה ו... מה ההיקף, האם זה פלישה, אבל אם עוד פעם החוץ הם ישלחו איזה טיל, אני לא חושב שהאמריקאים יבואו לעזור לסורדים בשביל זה, הם נותנים להם F-35, שיוכלו להגן על עצמם.
במשך שנים אמרו שהפלסטינים לא באמת מעניינים את הסעודים, זה בעיקר מס שפתיים. ועושה רושם שרמת התביעות שלהם מישראל תמורת נורמליזציה התקשחה, עלתה. המס עלה או שזה עכשיו מאיזושהי סיבה מדאיג אותם יותר?
לא, אני חושב צריך להגיד כאן את הדברים הבאים. ראשית, נניח בניגוד לאמירויות שבאמת רצו שלום עם ישראל ובאמת אמינו שזה אינטרס שלהם, הם דחפו, זה לא שאמריקאים דחפו אותם, סעודיה לא נגד, סעודיה זה בסדר לה, אבל היא לא, זה לא הדבר הכי
בעיני. לא, השאלה אם בעיני זה יריג ובא לי יעבור ותנאי לכל הסכם עם ישראל.
אז אני אומר, זה דבר אחד, אז מראש המוטיבציה שם לא כזאת גבוהה. דבר שני, האמריקאים לא דורשים. דבר שלישי, אני חושב שהבעיה של הסעודים זה לא, זה לגמור את העניין של עזה, כן? הם לא יכולים לעשות נורמליזציה והמלחמה בעזה מתחדשת. הם רוצים שעניין עזה יהיה מאחוריהם. ברגע שיש איזו הבנה או תחושה, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל אולי, כמו שטראמפ אומר, יהיה נס, כן? איך הוא אמר, שמעתם אתמול עזה פורחת, כן?
מה, כבר הרבה יותר טוב.
כן, אז בהנחה, כן, בהנחה שתוך כמה חודשים המצב שמתייצב, אפשר להגיד, עזה מאחורינו, המלחמה לא תתחדש, אז אני חושב שאנחנו נראה, הסעודים לא באמת מאמינים, חושבים שזה ריאלי, שפתאום תהיה כאן איזה, יהיה גורם פלסטיני שיכול לנהל מדינה. כל אחד מבין את הדברים האלה, לכן אני לא חושב, הם גם אמרו מראש, נתיב וזה, כל הדברים העמומים האלה שמלמדים שמה שהם יותר חושבים זה לשים את עזה מאחור ולהוריד את הפרופיל של העניין הפלסטיני, ואז כמו שהם רצו אפילו בזמן ביידן, אז אפשר יהיה להתקדם. זה מה שמטריד אותם, לא אם תהיה מדינה פלסטינית, לא חושב שהם מתים על מדינה פלסטינית, ואנחנו יודעים שהם וגם מצרים, את החמאס, יותר מתאר, או היום בסדר, אחרי 7 באוקטובר, גם אנחנו את החמאס, אבל הרי הם באו אלינו לפני זה, כשאנחנו בנינו את החמאס, אז אמרנו, השתגעתם לתת לו כסף וזה, כן, הם לא אוהבים את החמאס.
פרופסור אייל זיסר, מזרחן, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. דיווחי תנועה עם סתיו קורנס, אחר כך פרסומות, ואחר כך נחזור. טוב, את ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
ערב טוב.
אז הרבנים, מנהיגי הרוחניים של סיעת דגל התורה, הרבנים לנדו והירש, נתנו אור ירוק להתקדם בחוק הגיוס בטיוטה של ביסמוט, אבל המשחק בליכוד לא ברור לי. תסביר לי מה קורה בליכוד ביחס להצהרה הזאת.
אני הלוואי וידעתי, הליכוד מדבר באמת, הוא מדבר פה בכמה קולות, אני אפילו לא יודע להגיד אם זה שני קולות. כאילו, אני לא מצליח להבין התדרוכים שאני שמעתי היום היו סותרים מי יש לנו 9 חברי כנסת שלא מצביעים דעת הדבר הזה, לא יקום ולא יהיה, לעד הכל בסדר, מתקדמים, יהיה בסדר, נסתתר. כרגע נתניהו לא אומר דבר, אבל סביבתו, איך אמרו לי בסביבתו? מבחינתנו, ברוך השם, טוב מאוד שדגל התורה אמרו את זה. בצהריים, בג"ץ כבר הפך קצת את המשוואה, אז אני חייב להגיד לכם שגם אני קצת נמצא פה על איזשהו קרקע לא יציבה.
אפשר לומר אבל שההתלבטות, הססנות או גרירת רגליים של נתניהו מעידים על כך שהוא לא באמת חושש שהממשלה הולכת להתפרק לו? שהוא לא ממש מוטרד מאיומי החרדים?
אני לא בטוח שזה זה, אני חושב שנתניהו פה בחוכמה, הוא שומר על כל האופציות הפתוחות, ברגע שהוא יביע פה איזושהי עמדה, הוא הרי יצטרך לנעול את עצמו, והוא לא רוצה לנעול את עצמו, הוא כרגע צריך לבחון את האפשרויות. הרי החרדים ברור להם שכרגע בעקבות הפסק דין של בגץ, הם חייבים והיא מה להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר, כי אחרת הצינור נסגר לחלוטין, צינור
רכז. יש להם 45 יום לפני שהממשלה תצטרך להפעיל סנקציות או להפר צו של בית משפט.
כן, אנחנו מתקרבים לאזור הזה. זה עדיין לא אומר שזה חוק הגיוס, זה אומר שהממשלה צריכה להפעיל את הסנקציות כלפי אלה שהיא שלחה להם את צווי הגיוס. צריך גם להסביר שבג"ץ דחה את הבקשה להוציא עוד צווי גיוס, הוא התייחס אך ורק לצווי הגיוס שכבר הוצאו, שכלפיהם נכתב שצריך להפעיל את הסנקציות כלפי מי שהוכרז עליו שהוא משתמט. זה אירוע לא פשוט בכלל מבחינת העולם החרדי, זה דבר ראשון. הדבר השני, שבלי קשר צריך להתקדם עם חוק הגיוס, דגל התורה מתרקחת, ש"ס כבר מרוקחים, מי שלא מרוקח זה אגודת ישראל והליכוד שמדבר בשתי קולות. זה כרגע המצב שצריך לפענח אותו. כי בתוך הליכוד יש לך אנשים שאומרים, הרבה לפני שאתה מדבר איתי על בג"ץ, אני אומר לך שבמליאה זה לא יעבור. ככה שומעים.
הייתה תחושה ערב במושב החורף הזה, שהנה אנחנו, זה מושב שבעצם נפתח כדי להתחיל ולקדם את רעיון הבחירות. עושה ראש ממשלה זה לא מתקדם לכיוון הזה.
כרגע בגלל שבעצם החרדים התהפכה להם המשוואה והם צריכים תקציב, ייתכן שהם כבר לא יוכלו לבוא ולהתנות את חוק הגיוס בתקציב. מהצד השני, אם בתוך 45 ימים אנחנו נראה פה סנקציות, אנחנו נראה פה מעצרים, אנחנו נראה פה בשתיקה עליית מדרגה, ואני מניח שבהתחלה אנחנו כן, שפחות בהתחלה אנחנו כנראה את זה, ייתכן מאוד שהציבור, שהרחוב החרדי, לא יאפשר לנבחרים שלו לתמוך בחוק התקציב, בלי שהם קורחים את זה בחוק הגיוס. לכן אני אומר שמה שקרה היום, אנחנו נצטרך לפענח אותו, אבל דעתי, השעון יכול להתהפך שוב, בגלל שכרגע יש 45 ימים. אם לא היה להם את 45 ימים האלה, אם לא היינו יודעים שפנקציות בדרך, ייתכן מאוד שהם היו אומרים, עזבו עכשיו חוק הגיוס, בואו נעבור תקציב, נתניהו יעשה איזשהו מהלך מדיני, נצא לבחירות, ומה שיהיה יהיה.
אולי צודקים אלה שאומרים, תשמע, אם הרבנים הסכימו, גיוס לא יצא מזה.
א', אני חושב שהם צודקים במיליון אחוז, כי החרדים, הרבנים החרדים בסופו של דבר, למה שהם מסכימים אליו, איך אמר לי מישהו, המינימום שלהם זה לא כמו המקסימום שלנו, כן, בפרפרזה על הסכמי אוסלו, על הפלסטינים, אז כאילו, זה בעצם פחות או יותר האירוע. אני מניח שזה מה שקורה, שעד שלא תימצא נוסחה, שבהם כל אחד יוכל לבוא ולהגיד, אני חיים בשלום ממה שאתה מביא, אז זה לא יתקדם, אבל אני חייב להגיד לכם שאני לא חושב שבעולם האמיתי יש נוסחה כזאת. אני לא מכיר נוסחה כזאת.
עכשיו, בכל זה, מדברים על החוק של ביסמוט, הנוסחה של ביסמוט, זה לא מסמך שהונח על איזשהו שולחן בגלוי. כלומר, אני לא יכול לבוא ולהגיד, הסעיף הזה טוב בעיניי והסעיף ההוא רע בעיניי.
אני צריכים יותר מזה, זה מסמך שהוא דלף, בסדר? גם אליי הוא דלף, בסדר? ואני יכול להגיד לכם שאני מדבר לפעמים שרים בכירים בליכוד, הם לא מכירים אותו. אני אומר להם, לא חבר'ה, זה לא משהו שם, הם אומרים, אוקיי, בסדר, אתה יודע יותר טוב מאיתנו. הם לא מכירים את זה, זה השתנה, לא, אני לא אומר את זה כדי להרים את
זה. לא, לא, ברור, זה מצב מגוחך, אבל זה המצב.
כי גם מבחינתם, זה סתם, זה נהיה שהוא, אתם מבינים, הוא לא שווה את מה שכתוב בו, הם מבינים שזה פתיחה, אז לכן הם גם לא מתאפקים בו.
אבל השופט סולברג העיר היום הערה מאוד מעניינת, הוא מתייחס לטיוטה הזאת, הוא אומר, אם בחוק של ביסמוט הקואליציה טוענת שצעדי אכיפה כלכליים הם כלי אפקטיבי לגרום לגיוס חרדים, לא תוכלו לבוא אליי אחר כך בטענות לבגץ ולהגיד שהשיטה לא אפקטיבית.
אתה מכיר את הציוץ שלי, כן?
נכון,
זה באמת, אתה יודע, אחרי שטשתי וחפרתי בדבר, השופט סולברג נתן שם, זה בהחלט מאוד נדיר ששופט מתייחס לחוק שעוד לא חוקק, הוא גם הסביר למה הוא עושה את זה, כי זו טענה שעלתה, אז הוא אמר, אני מתייחס אליה, הוא הסביר את זה, וזה נכון, הוא אומר, אתם לא תוכלו לבוא, אתם לא יכולים לדבר בשתי קולות, אתם לא תוכלו לבוא ולהגיד, מצד אחד, אכיפה כלכלית היא לא שווה שום דבר, וזה לא מגדיר את הגיוס. צד שני, אם אתם מכניסים לי אכיפה כלכלית בחוק הגיוס, אתם תבואו, אתם תסתרו את עצמכם, אני לא אקבל את זה. זה כלי שהוא, אם זה כלי אפקטיבי, אם אתם מעידים שזה כלי אפקטיבי, מבחינתי הוא כלי אפקטיבי. זה מה שסולברג אומר להם. בסדר, הוא שומר על המקום השמרני שלו, שהוא אומר, אני הולך איתכם, אבל אם אתם אמרתם, אני לא יכול לסטות ממה שאתם אומרים.
אז אולי הצרה היום של המנהיגים הרוחניים של דגל התורה, היא דומה למהלכים של נתניהו, גם הם רוצים להרוויח זמן. תקציב, אחר כך, אנחנו מבינים שלא יצא כלום, אבל בוא נגרור אותה.
כולם רוצים להרוויח זמן, אף אחד לא טוב עכשיו. גם הציונות הדתית שהוציאה הודעה מאוד לוחמנית, הם האחרונים שצריכים בחירות עכשיו, כי הם מאוד רחוקים בסקרים. וכפי שאתם שמעתם, השבוע לא נראה לי שהשכינה השורה שם בין גביר לסמוטריץ', אז לכן כאילו לאף אחד זה מאוד 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 לא נוח, ולכולם עדיף. אל מה שתקרא לגנוב זמן, הבעיה היא הרי שבצהריים בגץ אמר להם זמן, יש לכם 45 ימים, זה העניין.
ב-45 ימים, אתה יודע מה אפשר לעשות בישראל ב-45 ימים?
מה שלא עשינו ב-67.
מה שלא עשינו ב-48, מי זוכר? בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך.
תודה לכם חברים, ביי.
מה אתה אומר, נשמע פרסומת ונמשיך?
למשל.
יוסף אם.
חזרנו. שלושה מראשי השבק בעבר, נדב הרגמן, קרמי גילון ועמי האלון, התייצבו בחזית המאבק נגד המינוי של דוד זיני לרשות השבק. אתמול התקיים דיון בבגץ, מי שייצג אותם כחלק מהעותרים נגד המינוי הזה, היה עורך הדין איתן פלג. ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
איך קשורות עמדותיו של דוד זיני לתפקודו כראש הבק? לא הצלחתי להבין.
קראת את העתירה שלנו?
לא.
אז איך תבין אם לא קראת את העתירה?
אז תעזור לי.
למה אני צריך לעזור לך אם אתה לא קורא את העתירה? אתה רוצה
לראות? אז אל תעזור.
אני קורא פה תקציר שאומר שטענתם שזיני לא עומד בתנאי הכשירות למינוי, ואינו ראוי בגלל תואר מידותיו והשקפת עולמו. זה ציטוט לא נכון?
אני אסביר בדיוק. כדי להיות ראש שירות ביטחון כללי זה תפקיד מהמורכבים והרגישים שיש במדינה הזאת. היכולות של שירות הביטחון הכללי הן יכולות מאוד 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 מורכבות, מאוד מרחיקות לכת. כדי לעמוד בראש שירות הביטחון הכללי צריך רקע גם במודיעין, גם בניהול, גם בבניית כוח, גם בניהול כוח.
מובן, מובן. תפקיד, חשיבות ראש השב"כ למדינה הזאת ידועה ומוסכמת. זה מוסכם. ושוב אני שואל, לגבי השקפת עולמו, איך היא נוגעת לתפקודו כראש
השב"כ? אנחנו לא מתייחסים להשקפת עולמו, אנחנו טענו בעתירה עניינים שלא נוגעים להשקפת עולמו. לנו היו שני נושאים עיקריים בעתירה. אחד זה היעדר מוחלט של כישורים, לכהן בתפקיד המורכב הזה.
לעמי איילון היו כישורים, הוא היה מפקד חיל הים ואז מונה לראש השב"כ. איזה כישורים היו לו להיות ראש השב"כ אחרי שהוא מפקד חיל הים בהשוואה לזיני?
אני אסביר, גם כן. זה כתוב בעתירה ואני אסביר.
בבקשה.
עמי איילון היה מפקד השייטת, מפקד זרוע, מפקד חיל הים. אלוף זיני, עם כל הכבוד, היה אלוף בעניינים אחרים לגמרי. אני לא רוצה להתבטא בצורה יותר, איך נקרא לה, לא יודע, בוטה.
חריפה,
אבל,
כן.
אבל, עמי איילון היה לו ממשק רצוף והדוק עם ארגונים אחרים, לרבות שירות הביטחון הכללי, עם דרג מדיני, גם ביותו מפקד חיל הים וגם ביותו מפקד השייטת. ולאלוף זיני אין הדברים האלה, למרות שאומרים שהוא אדם מאוד נחמד ומאוד דרך. הכל בסדר.
תגיד, אפשר למנות בישראל אזרח להיות ראש השבק?
כן, אני חושב שכן. מה זאת אומרת אזרח?
אזרח הוא היה מנכ״ל משרד הפנים, נגיד, או החקלאות.
אני באופן כללי לא חושב שאני יכול לענות על שאלה כללית כזאת, אבל...
כי אתה מנית כאן דברים שלדעתך אין לזיני, וחייבים להיות לראש שבק.
לא לדעתי, זה לדעת האנשים שהם היו ראשי שבק.
נכון.
זה לא דבר שמה בכלל.
נכון, אבל יכול להיות שאותם ראשי שבק, שמאופיינים היום בגוון פוליטי מאוד מאוד מסוים, ואני לא יודע מישהו בדק אם הם...
אני לא מסכים לך.
אני תתנגד, אני כשופט אני דוחה את ההתנגדות בשלב זה. אני אומר לך שהאנשים האלה מאופיינים בגוון
פוליטי. אנחנו למדנו באותה כיתה בבית ספר, ואתה חושב שאני, אתה ואני.
מה אתה אומר?
נעים להכיר.
לא ידעת.
בטח שלא. תשמע,
זה... ידעת ושכחת, אבל אני לא יכול להיות פרופסור ברפואה פלסטית כמו שאתה. מה לעשות?
אני מקווה שאתה צודק. אבל על כל פנים, כמתבונן מן הצד, שלושת האנשים האלה, הנכבדים מאוד, שהיו ראשי שבק, היום נמצאים בצד פוליטי מאוד מאוד מובהק. ויכול להיות שהם חוששים שאם ייכנס מישהו שהוא לא משלהם, ועכשיו יהיה חשוף גם לדברים שהם עשו בארגון, פתאום יסתבר שמה שהפצרית עשתה, זה לא חריג? יכול להיות שהם מפחדים שהדברים שהם פעלו בתוך השקפת עולם שלהם, שאיש לא שאל אותם קודם אם בשמאל הקיצוני, יכול להיות שהם חוששים מזה?
ארי, תראה, זה שאתה מכניס לשאלות ביטויים כמו שמאל קיצוני וחוששים, זה לא הופך אותם לדברים יותר רציניים או חכמים.
לא, אבל שמענו התבטאויות של האנשים.
רגע,
שמענו התבטאויות שלהם.
רגע.
אנחנו לא מדמיינים את זה.
לא, אתם לא מדברים ביניכם לבין עצמכם, אתם מדברים איתי, יסנו לי להשיג.
בעיקר מדברים בינינו.
זה נכון, זה נכון. אתה יודע מה ההבדל בין דיאלוג ל...
כן, כן, אנחנו יודעים.
כן, אנחנו זוכרים את שייקי אופיר.
אז אנחנו טריאולוג, אז אתם תקשיבו גם מה שאני רוצה לומר. אין שום קשר, לא מפחדים ולא כלום. הדבר היחידי שמדריך את האנשים האלה הוא ביטחון המדינה ועתידו של שירות הביטחון הכללי. ואני אומר לכם, הם אומרים, ואני חייב לומר שאני שותף לכך, ולא רק הם, ולא רק אני, אלא רבים אחרים, שההימור שלקח ראש הממשלה במנותו את האלוף דוד זיני להיות ראש השירות, הוא הימור על חיי אדם. פשוט כך.
אבל גם מי שמינה את קרמי גילון הימר על חיי אדם, חייב של רבים במקרה הזה.
קרמי גילון לא אחראי.
ידעו את זה מראש?
קרמי גילון לא אחראי לרצח רבים.
אז מי אחראי?
שנייה. מי שירה בו. אז אני גם, וגם השירות.
נכון, נכון.
זה נכון. אבל אין שום קשר. קרמי גילון צמח בשירות, בשורות שירות הביטחון, היה מפקד שני אגפים לפי מיטב זיכרוני.
גם רונן בר, וראינו איך נגמרה הקדנציה שלו, באסון הכי גדול בתולדות מדינת ישראל. אני רק אומר שהטענה, אם אתה לא איש שבק, ובצד הנכון, אז אתה לא יכול להיות משלנו. ראינו שני ראשי שבק שמהצד הנכון, שבאו מהשבק, וראינו איך נגמרו הקדנציות שלהם.
אתה אומר את זה.
בכישלונות נחרצים היסטוריים, שפגעו מדינת ישראל אסטרטגית, לאורך שנים.
אתה מוכן להקשיב?
אתה שואל בפעם השביעית אם אני מוכן להקשיב, אבל אתה לא נותן לי שואל שאלה. לא, אם אתה חושב שאני אקשיב ואסכים, אז אני לא יכול להסכים.
אתה לא שואל שאלה, אתה מרצה הרצאות.
אוקיי.
יש לנו עוד דקה.
נכון, אז אני אומר לך, שמה שאתם אומרים הוא חסר שחר. ממש חסר שחר.
אבל גם השופטים אמרו את זה אתמול.
איך אתה יודע מה השופטים אמרו?
האם זה נכון שהשופט עמית אמר שדוד זיני הוא ללא רבב?
הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר, אני לא יודע, לא זוכר אם הוא אמר את זה, אבל...
אמר, יש ציטוטים,
זה שאדם הוא לא ללא רבב, לא הופך אותו מתאים,
אבל אתם טוענים על תואר המידות שלו.
תואר המידות עסקה בו ועדת גרוניס, ואני יכול לומר לך,
כבוד הנשיא
ולא השופט בשבילך, עמית, לא, היו לו שאלות קשות מאוד על העניינים שוועדת זיני, ועדת גרוניס דנה בהם, או לא דנה בהם, ולא היו למדינה...
אז השופט גרוניס כשל, כן? כשל בהחלטה שלו.
אני לא, למה? אתה משתמש במילים האלה, אני לא...
אני שואל, אתה אומר שוועדת גרוניס היא טועה בהשוואה לשופט, סליחה, השופט עמית טועה בהשוואה לגרוניס.
ואמרתי שהנשיא עמית ולא השופט עמית.
הנשיא עמית, סליחה.
הנשיא עמית, הנשיא יצחק עמית, שאל שאלות את נציגי המדינה, ולא תמיד היו לה תשובות. פשוט מאוד.
עורך הדין איתן פלג, תודה רבה לך. ערב טוב.
תיפגשו במסיבת מחזור, אריה.
נגמר לנו הזמן, לא יודע מי זה האיש הזה. עורכים ומפיקים אותנו היום, אסף נבו ושני רומנו, אחרי אלה שדירו סתיו קורנס בדיגיטל, היו גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט.